חגיגה, דף י' ג', מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילה תניא. אמר רבן יוחנן בן זכאי, מה תשובה השיבתו בת קול לאותו נבוכדנצר הרשע, בשעה שהוא אמר, לא פחות ולא יותר, רשעות, יהיו שיאמרו, טיפשות, אומר נבוכדנצר הרשע, אעלה על במותי אב, כביכול יעלה לשמיים למקומו של הקדוש ברוך הוא, אדמה לעליון. מה רע? שאיפות כבירות. יצתה בת קול והשיבה לו תשובה, של פסוק הבא בנביא ישעיה. הבת קול אמרה לו, אכל שאול תורד אל ירקתי בור, כמו שנראה בהמשך. אבל רבן יוחנן בן זכאי בברייתא מפרט את התשובה, מה שמאחורי הפסוק. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע מצאצאיו ודומה לו, בן בנו של נמרוד הרשע. שנמרוד המריד את כל העולם כולו עליו על הקדוש ברוך הוא בזמן מלכותו. זה היה זמן של דור הפלגה, מה שנקרא. אחרי דור המבול, היה משבר אמון גדול שם בציבור, בכל הפסילים ועבודה זרה ובצדק. והציבור היה לו פחד. מה זה הציבור? הרי העולם התחיל שוב פעם משם, חם, יפת, בני נוח. אבל מהם שוב פעם נולדו כאלה שעבדו עבודה זרה, והיה להם פחד, מי יודע, אם לא יהיה שוב פעם מבול. ובמקום להכניע את עצמם לקדוש ברוך הוא ולומר, נכון, באמת צריך יראת שמיים, ואז לא יהיה שוב פעם מבול, הם הלכו והמשיכו בשרירות ליבם, והחליטו לעשות פעולות, מה שהן נקראות אולי השתדלות, כדי שלא יהיה מבול פעם נוספת. מה עושים כדי שלא תהיה מבול פעם נוספת? לפי נוסחת אלה שרוצים ללכת בשרירות ליבם. עושים מגדל, כוחי ועוצם ידי יעשה לי את החיל הזה, מקימים מגדל וראשו בשמיים, והולכים להילחם בצבא מרום. טוב. זה העצה שהציא נמרוד. והמריד את כל העולם. אתה נבוכדנצר הולך בדרכו של נמרוד הרשע, ואתה גם מצאצאיו. ואתה רוצה להדמות לעליון, לבוא שם למקומו של הקדוש ברוך הוא? ניתן לך קצת פיסת מידע כדי שתקבל יחס עד כמה הגובה כביכול של כיסא הכבוד, מקום מושבו של מלך העולם. תבדוק האם יש לך מספיק שנים כדי לעלות כל כך גבוה. כמה שנותיו של אדם? בדרך כלל 70 שנה. שנאמר, ימי שנותינו בהם 70 שנה. ואם בגבורות 80 שנה. נבוכדנצר עוד חי יותר אפילו. כמה? כמה הוא יכול לחיות? 1,000 שנה. ודאי שלא. אבל בוא נראה מה המרחק בין הארץ לכיסא הכבוד. אנחנו עכשיו יוצאים למסע, כל אחד צריך כמובן לחגור חגורת בטיחות, כי אנחנו הולכים להמריא גבוה, 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 למקום שלא דרכה בו מעולם רגל אדם. אולי משה רבנו, אולי. והלא, מן הארץ עד לרקיע, המרחק הוא מהלך של אדם בינוני שלוקח לו ללכת 500 שנה. רק בשביל לקבל איזשהו יחס. אז נאמר, שנה הקצרה ביותר שיכולה להיות, זה 12 חודש, חודש אחד של 30 יום, חודש אחד של 29 יום, אז 6 חודשים של 30 יום, 6 חודשים של 29 יום, יוצא 354 ימים. עכשיו, יש ודאי שנים ארוכות יותר, של יותר ימים. אם יש יותר חודשים של 30 יום במהלך השנה, ואם יש עוד חודש, אם זה שנה של 13 חודש. אבל נאמר שהשנים שאנחנו מדברים עליהם זה שנים של 354 יום. ויש לך מהלך 500 שנה כאלה. כמה ימים יש ב-500 שנה כאלה? נעשה חשבון, 354 כפול 500, יוצא 177 אלף יום ב-500 שנה כאלה. מהלך אדם בינוני ביום זה כ-10 פרסאות. אז אם ככה, ב-177 אלף יום, אדם הולך מהלך של 1,770,000 פרסה. במידות זמננו, אנחנו יותר מכירים את העניין של קילומטר, כל פרסה זה בערך 4 קילומטר. פחות או יותר, תלוי לפי רבי חיים נאי, לפי החזון איש. לפי רבי חיים נאי זה קצת פחות, לפי החזון איש זה קצת יותר. אז תחשב, 1,770,000 פרסאות, כפול 4, כי כל פרסה זה בערך 4 קילומטר, זה יוצא מרחק של 7,080,000 קילומטר מהארץ עד הרקיע. מהלך 500 שנה, כל מהלך 500 שנה יוצא המעט ביותר, אם מחשבים לפי השנה הקצרה ביותר שאמרנו, מהלך 500 שנה, מרחק של 7,080,000 קילומטר. עכשיו אנחנו נדבר על עוד 500 שנה, ועוד 500 שנה נדע בערך את היחס. אז מן הארץ עד לרקיע מהלך 500 שנה. בסדר? אנחנו ממשיכים להמריא, אחרי שהגענו מהארץ עד הרקיע 500 שנה, כמה הגובה של הרקיע? ועוביו של רקיע מהלך 500 שנה. והרי יש לנו, כמו שלמדנו בדף הקודם, 7 רקיעים, שכל אחד מהם, העובי שלו לבד, זה מעלה 500 שנה. בסך הכל 3,500 שנה. וכן בין כל רקיע ורקיע, יש מעלה 500 שנה. אז אם כן, יש לנו עוד 500 שנה לכל רקיע, החלל של הרקיע, 7 פעמים, כנגד 7 רקיעים, עוד 3,500 שנה. אז אם ככה, מהארץ עד הרקיע 500. עוביו של כל אחד מהשבעה רקיעים 500, וחללו של כל אחד משבעה רקיעים זה עוד 500. סך הכל יש לנו לעובים של הרקיעים 3,500 שנה, לחללם של הרקיעים 3,500 שנה, ביחד יוצא שהרקיעים זה 3,500 ועוד 3,500 זה מהלך של 7,000 שנה, ומהארץ עד הרקיע זה עוד 500 שנה, סך הכל 7,500 שנה מהארץ עד מעל כל השבעה רקיעים. 7,500 שנה. ואז לאן אנחנו מגיעים? מעל השבעה הרקיעים? למעלה מהן שוכנות חיות הקודש. שנושאות כביכול את כיסא הכבוד. מה הגובה שלהם? אז רק רגלי החיות, דיינו, כף הרגל, מה שנקרא פרסאות, הם לבד כנגד כולם, כמו מהארץ עד לשם, דיינו עוד 7,500 שנה. אז ביחד זה יוצא, 7,500 שנה מהארץ עד חיות הקודש, יחד עם הפרסאות של חיות הקודש, 7,500 ועוד 7,500, 15,000. קרסולי החיות, להבדיל אצל בני אדם זה העצם הבולטת, הקרסול זה העצם הבולטת מעל כף הרגל. אבל כביכול אצל חיות הקודש זה מה שמעל לפרסאות. זה לבד כנגד כולן. דהיינו, עוד 15,000 שנה. סך הכל 30,000 שנה. שוקי החיות, מה שמעל הקרסול. הגובה שלו לבד כביכול כנגד כולם. דיינו, זה לבד 30,000 שנה. ביחד עם ה-30,000 שהיה עד עכשיו, 60,000. הלאה, רכובי החיות, העצם שמעל, הרכובה. גם כנגד כולם. דיינו, היא לבד 60,000. יחד עם כולם שהם עוד 60,000, 120,000 שנה. מעליהם, ירחי החיות. לבד כנגד כולם. זה לבד 120,000 שנה, סך הכל 240,000. גופי החיות כנגד כולם, זה לבד 240,000, יחד 480,000. צווארי החיות, זה לבד כנגד כולם, זה לבד 480,000, יחד 960,000. ראשי החיות, זה לבד כנגד כולם, זה לבד 960,000 שנה, יחד עם כולם, 1,920,000, הגענו למיליון, כבר כמעט 2 מיליון שנה. קרני החיות, כנגד כולם, זה לבד 1,920,000, יחד 3,840,000 שנה. להגיע למעליהם. למעלה מהן כיסא הכבוד. רגלי כיסא הכבוד, הגובה שלהם כנגד כולם. זה לבד 3,840,000. ביחד 7,680,000. וכיסא הכבוד עצמו הוא גם כן כנגד כולם. הוא בעצמו 7,680,000, בסך הכל הגובה מהארץ עד כיסא הכבוד, כביכול 15,360,000 שנה להגיע עד לשם. תכפיל את זה על כל שנה קצרה ביותר, זה ודאי הרבה יותר, אבל נאמר, שכל שנה זה 354 יום, אז תכפיל את זה ב-354, ואז בכל יום אפשר ללכת מהלך של 10 פרסאות, אז תכפיל את זה כפול 10, ואז כל פרסה זה נאמר בערך שיעור של 4 קילומטר, אז תכפיל את זה עוד כפול 4. זה המרחק הקטן ביותר שיכול להיות, כביכול, כביכול, כביכול. נו, כמה זמן ייקח לך להגיע לשם, לגובה הזה? ומלך קל, חי וקיים, רם וניסה, שוכן עליהן. מסתבר שמדברים פה על עניינים יותר רוחניים, זה לא ממש במידות שאנחנו מכירים, לך עכשיו תמדוד את זה עם סנטימטר, או תעלה עם חללית וכדומה, מדברים מן הסתם על עניינים יותר רוחניים, ונוסיף גם את דבריו של הרבנו חננאל, שכותב, אין הדברים הללו באים משיקול הדעת, ואין צריך להסתכל בהם, שמסתכל בהם בא בטירוף דעת. והוא ממשיך ומעריך, מי שרוצה יכול להסתכל בדברי אחד מגדולי הראשונים, הרבינו חננאל. אבל רק בשביל לקרב את הדברים אל השכל כמובן. ואתה נבוכנצר אמרת, אהלה על במותי אב, אדמה לעליון. אתה יודע מה יהיה הסוף של נבוכנצר? מה שאומר הפסוק הבא בישעיה, שזאת התשובה שישיבה בת קול לנבוכנצר. אך אל שאול תורד אל ירקתי בור. למדנו במשנה, ולא במרכבה ביחיד, שאסור ללמד אפילו יחיד את מעשה המרכבה. מעשה המרכבה זה הפרק הראשון בספר הנביא יחזקאל. תני רבי חייא, אמנם אסור ללמד את המעשה המרכבה, אבל תלמיד שבא ללמוד מוסרים לו ראשי פרקים. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק ב' הלכה י"ב, מוסיף עוד כמה מילים, ומודיעין אותו שמץ מן הדבר, אבל לא יותר. אמר רבי זירא, מה הם התנאים כדי שנוכל ללמוד את מה שמותר ללמוד במעשה מרכבה? אין מוסרים אפילו ראשי פרקים, אלא לאב בית דין, ולכל מי שאינו מתנהג בקלות ראש, אלא ליבו דואב בקרבו, ולפי הלשון הזאת גם אם הוא לא, אב בית דין. ויקדמרי צריך את שני התנאים. הוא צריך להיות אב בית דין, ובנוסף לזה, והוא שליבו דואג בקרבו. אמר רבי עמי, אין מוסרים סתרי תורה, אלא למי שיש בו את החמישה דברים שמפורטים בפסוק בנביא. ובדף י' הגמרא מבארת את כל אחד מהם מה הכוונה, ונבאר על פי מה שהגמרא אומרת שם. דבר ראשון, שר חמישים. דהיינו, לפי פירוש אחד, שהוא יודע לישא וליתן בחמישה חומשי תורה. לפי פירוש אחר, שהוא מעל גיל 50 שנה. הוא נשאו פנים. זה אחד שנושאים פנים לדורו בשבילו. עד כזה צדיק שבעולמות העליונים, העולם ניזון בזכותו, ואפילו בעולם הזה, שהוא נחשב כאן בעולם הזה, מייקרים אותו בעולם הזה, כמו שהגמרא מבארת, דוגמאות לכל אחד מהם. דבר שלישי, ויועץ, אדם שבקי בחוכמה של עיבור חודש, עיבור שנה, הוא יכול לדעת לפי החשבונות, מתי לקבוע שהחודש יהיה של 30 יום, את הסדר של המולד הלבנה ואת כל החשבונות, הוא יודע מתי צריך להוסיף לשנה, שהשנה תהיה של 13 חודשים, הוא בקיא בכל החשבונות של הדבר הזה. הוא נקרא יועץ, כמו שהגמרא שם אומרת. חכם חרשים. חכם, תלמיד המחכים את רבותיו, חרשים, מלשון חרשים, שכשהוא דורש, מכיוון שאף אחד לא יכול לענות לו מרוב חוכמתו, כולם נראים כאילו הם חרשים, כאילו לא שמעו. הוא נבון לחש, מבין דבר מתוך דבר, אפשר למסור לו את הדברי תורה שניתנו בלחש, תורת הסוד. ואמר רבי עמי, אין מוסרין דברי תורה לנוכרי, שנאמר, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. מספרת הגמרא, אמר לי רבי יוחנן לרבי אלעזר, בוא, תג מרח, נלמד אותך במעשה מרכבה, מעשה המרכבה. עכשיו, המהרש"א כותב שהחכמים, אני קורא את הלשון של המהרש"א, היו מרחיקים מללמוד, גם ללמד חוכמה זו. ולכן, רבי אלעזר לא רצה ללמוד, הוא התרחק מללמוד את זה, אז כשרבי יוחנן הציע לו, אמר לי, לא קשה היא, עדיין אני לא קשיש, עדיין אני לא מספיק זקן כדי להגיע למעלה של ליבו דואג, שאני אהיה ראוי ללמוד מעשה מרכבה. כי קש, כשהוא כבר כן היה קשיש, כשהוא כבר כן היה זקן, כבר נח נפשי דרבי יוחנן, הוא כבר נפטר. אמר לי רבי אסי, תלמידו של רבי יוחנן, תא ואגמרח במעשה מרכבה, בוא אני אלמד אותך את מעשה המרכבה. אז גם ממנו הוא לא רצה ללמוד, אמר לי, איזה קאי, אם הייתי זוכה, גמירת מרבי יוחנן רבך, כבר הייתי לומד אותה את מעשה המרכבה מרבך רבי יוחנן. וגם זה, כמו דבריו של המהרש"א, היו מרחיקים מללמוד חוכמה זו. התרחק מזה. רב יוסף, אבל גמיר מעשה המרכבה. היה בקי במעשה המרכבה. וסווה דפומבדיטה, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', שזה כינוי לחכמים רב יהודה ורב עינה. אז הם, שני אלה, אבו תנו, הם היו שונים את הברייתא במעשה בראשית. אז סווה דפומבדיטה, אמרו לי לרב יוסף, לגמור לנמר, תלמד אותנו את מעשה המרכבה. רב יוסף בא אליהם בתחבולה, הוא לא רצה ללמד אותם, כמו שהמהרש"א אומר, שהם היו מרחיקים מללמד את החוכמה הזאת, אבל יש לו פה הזדמנות ללמוד את מעשה בראשית. אז הוא אמר להם, אמר להו, אגמרון לי מעשה בראשית, תלמדו אותי את הברייתא של מעשה בראשית. אפשר לדייק, הוא לא אמר להם שאם תלמדו אותי אני אלמד אתכם את מעשה המרכבה. בתר דאגמרון, אחרי שהם לימדו אותו את מעשה בראשית, אמרו לי, אז סבא דפומבדיטה אמרו עכשיו לרב יוסף, עכשיו לגמרון מר במעשה המרכבה, אולי תלמד אותנו עכשיו מעשה המרכבה, הכוונה תלמד כל אחד מאיתנו בפני עצמו כמובן, כי אין מוסרים את מעשה המרכבה אל הביחיד. מוסרים ראשי פרקים על כל פנים, רק ביחיד, תלמיד יחיד. אז אומרת, הכוונה תלמד כל אחד מאיתנו בפני עצמו. אמר להו, אז הוא אמר להם, הוא נמנע, הוא לא רוצה ללמד אותם. תנינה בהו, הברייתא שונה על מעשה המרכבה, את הפסוק בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. מה פירוש? אותם דברים, סתרי תורה, המתוקים מדבש וחלב, יהיו תחת לשונך. אל תלמד אותם לאחרים. זה תורת הסוד. רבי אבאו אמר, שמהכה, מהפסוק הזה, אפשר ללמוד רמז שלא מלמדים תורת הסוד לאחרים. כי הפסוק אומר, כבשים ללבושיך, פירוש הפשוט, צמר כבשים, מזה מייצרים בגדים ללבושיך. אבל בדרך הרמז דורשים, דברים שהם מלשון כבשים, כבשונו של עולם, סתרו של עולם, תורת הסוד, יהיו תחת לבושיך, תסתיר אותם. המולי, אז אותם זיקני, סווה דה פומבדיטה, אמרו לרב יוסף, את האמת נאמר לך, תנינן בהו, כבר שנינו בברייתא של מעשה המרכבה, את הפסוקים בספר יחזקאל של הפרק הראשון, כל הפרק הראשון, עד הפרק השני שמתחיל, ויאמר אליי בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. דיינו, ספר יחזקאל, הפרק הראשון מתאר את המראה שיחזקאל ראה, את המרכבה הקדושה של, של כיסא הכבוד, של השכינה הקדושה, לנו השגה, כן, בכל העניינים האלה. הוא מתאר שם את כל התיאור, איך זה היה נראה וכולי וכולי, את האופנים, את חיות הקודש, שהם נוסעים שם, את כיסא הכבוד ומעל הכיסא הכבוד וכולי. זה הכל בפרק הראשון. אחר כך הפרק השני מספר יחזקאל הנביא את הנבואה שהוא התנבא, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו למסור לעם ישראל. אז הם אומרים לרב יוסף, כבר למדנו את כל הפרק הראשון של מעשה המרכבה. אמר לו רב יוסף, אם ככה למדתם כבר את כל מעשה המרכבה. כי הרי הפסוקים האלה הן הן מעשה המרכבה. השני הפסוקים האחרונים שם, זה כל התחילת הפרק, מאז שהוא מתאר את המעשה המרכבה, הוא מדבר שם על המרכבה ועל החיות שנושאים את המרכבה ועל האופנים שנושאים את המרכבה. ואחר כך, שני הפסוקים האחרונים של הפרק, הוא כבר מדבר על מה שמעל כיסא, שכביכול בתוך המרכבה, מראה כבוד השם. שם הוא כותב שני פסוקים. פסוק ראשון, ויראה כעין חשמל, כמראה אש, בית לסביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש ונוגה לו סביב. זה פסוק אחד. בפסוק האחרון שם, השני, כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה כבוד השם, ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר. זה הפסוק השני. ושני הפסוקים האלה, אין הן מעשה המרכבה. ואם כבר קראתם אותם, אז אם כן כבר למדתם את מעשה המרכבה, זה הסבר אחד שמעברים. שואלת הגמרא, מי טיבי? וכי מעשה המרכבה זה עד סוף הפרק? הרי נאמר, עד איכן היא פרשת מעשה המרכבה בספר יחזקאל? זה לא כולל שני הפסוקים האחרונים. רבי אומר שזה עד ואירה בטרה, עד מה יש בפרק הראשון, שלוש פעמים שכתוב ואירה. הפעם הראשונה, זה בפסוק ד', ואירה והנה רוח שערה. הפעם השנייה זה בפסוק ט"ו, ואירה החיות. והפעם השלישית שעליה אנחנו כעת מדברים, שזה הפעם האחרונה, שזה הפסוק הראשון משני הפסוקים האחרונים, ואירה כעין חשמל. אז עד ואירה האחרון ולא עד בכלל. דיינו, עד שני הפסוקים האחרונים, לא כולל שני הפסוקים האחרונים, לפי דעתו של רבי, עד שם זה מעשה מרכבה. רבי יצחק אומר, קצת יותר. דהיינו, גם שלוש מילים הראשונות של הפסוק הראשון מבין שני הפסוקים האחרונים, דהיינו, המילים וירא כעין חשמל, עד המילה חשמל, כולל המילה חשמל, עד שם זה מעשה מרכבה. מתחילת הפרק עד שם, עד המילה השלישית בפסוק, אחד לפני האחרון, לפני סוף הפרק. אבל על כל פנים, רוב או כל שני הפסוקים האחרונים, הם כבר אחרי מעשה המרכבה, אז איך אתה אומר שרק עד סוף הפרק זה מעשה המרכבה? מתרץ את הגמרא. באמת, פרשת מעשה המרכבה זה כל הפרק הראשון. כולל שני הפסוקים האחרונים. אלא, מה שיש ויכוח בין רבי לבין רבי יצחק, האם זה עד וירא, דהיינו התחילת הפסוק, או עד המילה השלישית בפסוק, הראשון מבין שני הפסוקים האחרונים, עד איפה? מה פירוש עד וירא, או עד החשמל? עד לשם מגמירינן, לפי לשון ראשון, הכוונה הוא ניתן לדרוש וללמד. מכאן ואילך, מי או וירא, לפי דעתו של רבי, כן, חשמל, או לפי רבי יצחק, מאחרי המילה החשמל, מסרינן ראשי פרקים, לא ממש מלמדים. לפי לשון שני, איקא דאמרי, עד וירא, או וירא, ליתר דיוק. או לפי רבי יצחק, עד החשמל, המילה השלישית בפסוק, מסרינן רק ראשי פרקים. לא מלמדים ממש, כמו לפי הלשון הראשון. מכאן ואילך, מי וירא, או מי אחרי המילה החשמל, מהמילה החשמל, לפי רבי יצחק, עד סוף הפרק, דיינו שני הפסוקים האחרונים של הפרק הראשון, אפילו לא מוסרים ראשי פרקים, אלא אם הוא חכם ומבין מדעתו אין, שידרוש את הפסוקים האלה, והיא לא ידרוש אותם בכלל. שואלת הגמרא, ואם הוא מבין מדעתו, מי דרשינן בחשמל? וההוא ינוקה, היה פעם איזה צעיר, דדרש בחשמל, דרש בעניין הזה, ונפקה נורה, יצא אש, ואכלתי, אכלה אותו. נגמרה, שאני ינוקה דלאו מתי זימני. עדיין לא הגיע זמנו, והוא לא היה ראוי לזה, לכן זה מה שקרה לו. כל מה שאנחנו כעת עוסקים בספר יחזקאל, דברים שיש בהם, שאסור לדרוש בהם, יש חלק רק מוסרים ראשי פרקים, ובנוסף, במסכת מנחות דף ממי עמוד א', גמרא מביאה שם שיש דברים בספר יחזקאל שהיו נראים סותרים דברי תורה. היינו כבר לא מדברים פה על ענייני קבלה, מדברים פה אפילו על ענייני הלכה. למשל, יש שם פסוק בספר יחזקאל, פרק ממד, פסוק למד א', כל נבלה הוא טרפה, מן העוף ומן הבהמה. מותר לאכול? אסור לאכול. נבלה הוא טרפה? אסור לאכול. אבל הנביא ביחזקאל כותב, לא יאכלו הכהנים. מה אתה מבין? ואם הוא לא כהן, חורה מותר לו כן לאכול נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה. אז נראה סותר דברי תורה, כי התורה אומרת, כל נבלה וטרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו, כתוב על אחד מהם, אבל לכל פנים, לאו דווקא כהנים, כל אחד מהם ישראל אסור לו לאכול נבלה וטרפה. רצו לגנוז, אומרת הגמרא. אמר רב יהודה ברם, זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקי השמו, היה גדול בישראל שכל חכמי ישראל היו מצויים בביתו. אלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרים לכאורה דברי תורה. אחד מהדברים זה הדוגמה שהבאנו. הנה נבלה וטרפה. מה עשה אותו חנניה בן חזקיה? העלו לו 300 כדי שמן, גרבי שמן, כדי שיהיה לו אור עם הנרות. וישב בעליית הגג, בקומה העליונה, ודרשו לכל ספר יחזקאל, שזה לא יסתור את דיני תורה. ועל הפסוק הזה לדוגמה, הגמרא שם מביאה במסכת מנחות שהזכרנו, שלפי רבי יוחנן, אליהו הנביא עתיד ליישב את הסתירה, ורבינה אומר, הסבר מאוד פשוט, היה עולה בדעתנו, ש... נכון שהתורה אומרת שאסור לאכול נבלה וטרפה לאף אחד, אבל הכהנים אולי מותר להם. למה? הם הרי אוכלים עוף שלא נשחט בשחיטה כשרה. מתי? חטאת. חטאת העוף לא שוחטים, אלא מה? מולקים. לוקחים עם הציפורן של האגודל מהצוואר של העוף וככה מולקים אותו. והם אוכלים את החטאת העוף הזאת. שאם זה היה מחוץ לבית המקדש, דיינו, אם היו ככה מולקים עוף מחוץ לבית המקדש, זה ממש נבלה, כי צריך לשחוט בסכין. מלמטה, לא מלמעלה, לא מהעורף. מליקה עושים מהעורף, מה שנקרא אצלנו צוואר, כן? מהעורף, על כל פנים. צריך לשחוט מהגרון, מה שנקרא אצלנו. בלשון שחזל צוואר זה הכוונה גם מלמטה, גם הגרון, אבל על כל פנים, לא נכנס כרגע לזה, אבל מה שבשחיטה רגילה נקרא נבלה, אז בקורבנות חטאת העוף זה נחשב מליקה שמצווה לכהנים לאכול. היינו סבורים לומר שמותר להם גם לאכול נבלה מחוץ לבית המקדש, כי להם התירו מליקה. אחרי מחדש של נביא יחזקאל שאסור להם לאכול נבלה וטרפה, אפילו לא לכהנים, כל שכן לכל עם ישראל. וכן יש שם במסכת מנחות עוד דוגמאות, איך יש סתירה מספר יחזקאל ואיך תרצו אותה, את הסתירה. תנו רבנן, מעשה בתינוק אחד, שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל, והיה מבין בחשמל, ידע לדרוש אותו, ויצא אש מחשמל ושרפתו בגלל הסודות שהוא היה מבין כדי שלא יגלה אותם, וזה המעשה שבנו קודם. ובגלל זה ביקשו לגנוז את ספר יחזקאל, שזו סיבה נוספת למה רצו לגנוז את ספר יחזקאל, חוץ מהסתירות שהיו בו, זו סכנה ללמוד בו. אמר להם חנניה בן חזקיה, אם התינוק הזה חכם ומבין את אותם דברים, וכי הכל חכמים הם ויבינו, לא צריך לגנוז את הספר, ספר יחזקאל. מהי הלשון חשמל? אמר רב יהודה, זה נוטריקון חיות אש ממללות, שמהדיבור שלהם יוצא אש. במתנית התנה, זה שתי מילים, חש מל, איתים חשות, שותקות, איתים ממללות, מדברות. בשעה שהדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, חשות, כביכול שותקות. ובשעה שאין הדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, הן ממללות. שתי הפסוקים האחרונים של הפרק הראשון, ספר יחזקאל, הם החמורים ביותר, ורש"י מבאר כי הם מדברים בצורת שכינה ומראהו של השכינה. אבל החלק הראשון של הפרק עוסק במרכבה, שהמרכבה הייתה, כביכול אין לנו השגה בכלל, אבל רק איך שהמצודות דוד מבאר שם, מי שרוצה באמת לקבל איזושהי תמונה, כביכול, כביכול, כן אין לנו בכלל השגה שוב, אבל שילמד את הפרק הראשון בספר יחזקאל עם הפירוש מצודות דוד, מתחילתו עד סופו, יש שם איזושהי צורה, מה מדובר? שהיו של המרכבה כביכול, יש ארבע חיות הקודש וארבעה אופנים כביכול שנושאות כביכול את המרכבה של השכינה הקדושה, ששם, שזה יותר מתואר בתחילת הפרק, והגמרא כעת מביאה לבאר עד כמה שרושנו את אותם פסוקים שמתארים את המרכבה עצמה, את החיות הקודש, את האופנים של המרכבה. הפסוק מתאר והחיות, חיות הקודש שנושאות את המרכבה, רצו ושוב כמראה הבזק. מהי רצו ושוב? אמר רב יהודה, כמו שלהבת אש, כאור היוצא מפי הכבשן, שמתיחים בו אבני סיד. אז השלהבת של האש יוצאת ומהרת להיכנס. כך כביכול, החיות מוציאות ראשיהן מן המראה כי כרקיע נטוי על ראשיהם, וממהרות להכניס את ראשיהם ממורה השכינה בחזרה. מהי כמראה הבזק? איזה מראה זה מראה הבזק? אמר רבי יוסי בר חנינא, זה אנחנו מכירים, אבל זה רק משל כמובן. כאור היוצא מבין החרסים, כמו הלהבת אש שיוצאת בין החרסים של אלה שמתיחים, צורפים זהב, רוצים להסיר מהזהב את הסיגים, אז הדרך היה שהיו שמים גחלים של אש, ובין הגחלים היו שמים חתיכות זהב, והיו מכסים את הגחלים עם הזהב, עם חרס, שמנוקב בנקבים, והאש הייתה יוצאת דרך אותם הנקבים בהרבה גוונים. אז זה נקרא מראה הבזק. כאור היוצא מבין החרסים. הפסוק שמתחיל לתאר את המראה שיחזקאל ראה, הוא מתנבק כמובן על החורבן של בית ראשון, שיחריבו הבבלים. הוא מתאר שם, והרא והנה רוח שערה באה מבבל, מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כן החשמל מתוך האש. כביכול הוא ראה את המרכבה הקדושה, את השכינה הקדושה, איך שהיא הולכת לפי הסבר אחד, או חוזרת לפי הסבר אחר, מבבל. דיינו, השכינה הלכה לבבל. שואלת הגמרא לפי גרסה אחת, להיכן נזל, להיכן הלכה השכינה, למה היא הלכה לבבל? ולפי גרסה אחרת, מה היא באה יהתם? מה השכינה עשתה שם בבבל? כך נראה גם שרשי גורס. על כל פנים, למה השכינה הקדושה עם המרכבה הקדושה ירדו לבבל? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, שהקדוש ברוך הוא הלך לכבוש את כל העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע. וכל כך למה? אם נגזר שנבוכדנצר יחריב את בית המקדש ויגלה את עם ישראל, בשביל מה הוא צריך למלוך על כל העולם לפני כן? שלא יאמרו אומות העולם, ביד הכסדים, אז בבל היו גרים בארץ כסדים. שיומה שפלה, בידם מסר הקדוש ברוך הוא את בניו, כביכול, גם כשמגלים את עם ישראל, לפחות שזה יהיה עם חשוב, עם נחשב. כן, הם קודם כל היו צריכים להיות אימפריה, ואז יכלו לכבוש ולהגלות את עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני צריך ללכת לשרת את עובדי עבודה זרה, נבוכדנצר וחבריו? מי גרם לי שיהיה שמש לעובדי פסילים לעזור להם לכבוש את העולם? אבונותיהם של ישראל, הם שגרמו לי. הפסוק שם כותב בהמשך, והרא את החיות הקודש שאלה נושאות את המרכבה כביכול. והנה, מבין אותם אופני הקודש, יש אופן אחד בארץ, אצל החיות. זאת אומרת, הוא מגיע מהארץ עד אצל החיות. כביכול יש לו גובה יותר מהשאר. אמר רבי אלעזר, יש שם מלאך אחד שהוא עומד בארץ, מה שכתוב אופן אחד בארץ, והגובה שלו כל כך גבוה, כמו שכתוב אצל החיות, וראשו מגיע אצל החיות. במתנית התנא, המלאך הזה, סנדלפון שמו, הגבוה מחברו, מחברה, מעלה 500 שנה. והוא עומד אחורי המרכבה של הקדוש ברוך הוא, וקושר כתרים לקונו. איך הוא מגיע לכביכול לקשור כתרים לקונו? היני והכתיב שם. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם. איפה כבוד השם? במקומו. לא יודעים. איי מקום כבודו להריצו. משרתיו שואלים זה לזה, איי מקום כבודו להריצו. אי אפשר לדעת איפה מקום כבודו. לכן הם אומרים, טוב, ברוך כבוד השם ממקומו, היכן שמקומו, שברוך יהיה כבודו. אז אם כן, מכלל דמקומו לקה דידע לי, אף אחד לא יודע היכן הוא, אז איך אותו מלאך קושר כתרים לקונו? עונה הגמרא, דאמר שם עתגה. הוא אומר שם על אותו כתר, ואז הכתר, הזל, הולך מעצמו ויטיב בראשי של השכינה כביכול. אבל המלאך באמת לא עולה לשם. אמר רבה, כל המראה שראה יחזקאל הנביא, את אותו מראה כבר ראה גם ישעיה הנביא. למה לא, ישעיה הנביא לא מתאר את המראה הזה בספר ישעיהו? יש הבדל גדול. למה יחזקאל הנביא דומה? לבן כפר שראה את המלך והוא לא רגיל בזה, אז הוא יותר מתפעל. מספר. ולמה ישעיה דומה? לבן כרך שראה את המלך והוא רגיל בזה, בן עיר של המלך שהוא רגיל לראות את המלך. הוא לא חושש לספר כל דבר. חיות הקודש, כביכול, הצורה שלהם, לבני אדם להבדיל, יש פנים רק בקדמת הראש, אבל כביכול לחיות הקודש, בכל הארבעה צדדים יש להם צורה, דמות צורה. צורת אדם, צורת כרוב, שזה תינוק, פני תינוק, אבל לפני כן זה היה צורת שור, מה שהיום צורת תינוק, בהתחלה זה היה צורת שור, תכף נראה שיחזקאל ביקש, הקדוש ברוך הוא יחליף את הצורה לצורת תינוק. יש צורת אריה, ויש צורת נשר, ארבעה צורות. כביכול, אין לנו שום השגה בזה, אבל רק בשביל לצייר את הדברים, הם לא צריכים, כשהם רוצים לפנות מזרח או מערב או צפון או דרום, להסתובב. אלא, הם יכולים תמיד ללכת לכל צד שהם רוצים, כי הם, הצורה שלהם היא לכל הכיוונים. אגב, ככה זה גם האופנים של המרכבה. האופנים גם כן פונים לכל הארבעה הצדדים, ולא צריכים לסובב את האופנים כדי לפנות לצדדים. אלא יכולים ללכת למזרח, למערב, לצפון, לדרום, ואין להם שום צורך להסתובב, כי הם פשוט בנויים בצורה כזאת שהם יכולים ללכת לכל הכיוונים, לפנות לכל הכיוונים, בלי להסתובב ובלי לסובב כלום. כביכול, אין לנו השגה בזה, רק אומרים את מה שהמפרשים שם. בפרט המצודות דוד מבארים שם בפרק הראשון בספר יחזקאל, כמו שהזכרנו. אז בעניין הזה, ארבע הצורות שחקוקות שם על חיות הקודש, הגמרא מבארת, מביאה עכשיו את דבריו של ריש לקיש, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב? אשירה להשם כי גאו גאה. מה זה לשון גאה פעמיים? שירה לקדוש ברוך הוא, מי שמתגאה על הגאים, דאמר מר. הוא מפרט את כל הצורות של חיות הקודש, שהם בעצם הגיבורים שבין כולם, הגאים שבכולם. דאמר מר, מלך שבחיות, ארי. מלך שבבהמות, שור. מלך שבעופות, נשר. ואדם מתגאה עליהם. והקדוש ברוך הוא מתגאה על כולם, כי הם ארבעת הפנים שבמרכבה ועל כל העולם כולו. עכשיו, איזה ארבעה פנים כביכול יש בחיות הקודש במרכבה? אז לכאורה יש סתירה, והסתירה היא בעצם במה שאמרנו קודם, שפעם אחת כתוב שאחד הפנים זה שור, ופעם השנייה צורת תינוק, כרוב. הגמרא מתרצת שבאמת זה השתנה על ידי תפילתו של יחזקאל הנביא. כתוב אחד אומר, הוא דמות פניהם, פני אדם, ופני אריה אל הימין של פני האדם. לכל ארבעתם, כל ארבעת החיות הקודש, יש להם את הפנים האלה, ופני שור מהשמאל לארבעתם. משמאל של הפנים של האדם. הפנים של האדם כביכול זה במרכז. לימינו פני אריה ולשמאלו פני שור. ומאחוריו כתוב שם פני נשר. אז בכל אופן בפסוק הראשון מוזכר שיש פני שור. ומצד שני כתיב, וארבעה פנים לאחד, לכל אחד מהארבעה חיות, הקודש, שנושאים את המרכבה כביכול, יש לכל אחד מהם ארבעה פנים. פנים אחד, פני האחד, פני הכרוב. לא כתוב פה פני שור, אלא פני תינוק. ופני השני, פני אדם, והשלישי, פני אריה, והרביעי, פני נשר. אז במקום שור, כתוב כאן פני הכרוב. ואילו שור לא כתיב, לא כך חשיב הפסוק הזה. מה הסיבה? אמר יש לקיש, יחזקאל הנביא ביקש עליו רחמים והפכו את הפנים של השור לפני כרוב, פני תינוק. אמר לפניו, ריבונו של עולם, השור הרי הוא קטגור, כי זה מזכיר את חטא העגל, שזה הבן של השור. וכי הוא יעשה סנגור, אנחנו צריכים שהמרכבה תבקש לנו רחמים, אי אפשר שתהיה חקוקה על המרכבה. מהי כרוב? אמר רבי אבא, הוא כרביה כמו תינוק, שכן בבבל קוראים לינוקה, לתינוק רביה. אמר לי רב פאפה לאביי, אם זה הכוונה תינוק, אז כבר יש פני אדם, אז למה צריך גם פני תינוק? אלא מעתה, אם כרוב זה פני תינוק, דכתיב פני האחד פני הכרוב, פני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. אם כרוב זה הכוונה כרביה תינוק, אז היינו פני כרוב, היינו פני אדם, הרי שניהם זה בני אדם. עונה הגמרא, פני אדם זה הפי רב רבי של גדול, ופני הכרוב זה הפי זוטרי זה של קטן, תינוק. במראה שראה ישעיהו הנביא, שהוא ראה את אותו מראה של יחזקאל, כמו שאמרנו קודם, רק שהוא היה כמו בן עיר, שלא כל כך חש לספר. כתוב אחד אומר, שם במראה של ישעיהו, שאותם שרפים אצל, בנבואה של ישעיהו הוא מדבר על השרפים, והנביא של יחזקאל הוא מדבר על חיות הקודש. אבל מסתבר שאין הבדל בין השרפים לבין חיות הקודש. בעניין הזה על כל פנים. כך מביא תוספות. ולכן הגמרא שואלת, לכאורה יש סתירה. על השרפים שמתאר ישעיהו הנביא, הוא אומר שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. ובמראה יחזקאל, שהוא דיבר על חיות הקודש, כתוב אחד אומר, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת מהם, לא שש כנפיים. אז מה קרה? היה שש כנפיים, מה קרה שזה נהיה ארבע? אז כמו שאמרנו, אפשר לתרץ פשוט, שהשרפים יש להם שש כנפיים, והחיות הקודש ארבעה כנפיים. אבל התוספות מבאר, שלא מסתבר שהם חלוקים בעניין הזה, שרפים וחיות הקודש. אלא מה? לא קרה שזה לא סותר. כאן, במראה של ישעיהו, שהוא ראה שש כנפיים, זה היה עוד בזמן שבית המקדש קיים. וכאן, במראה של יחזקאל, כבר היה בזמן שאין בית המקדש קיים. שאז כביכול נתמעטו כנפי החיות, שתיים מתוך כנפיהם התמעטו. האם מנהיו אימות? איזה שתי כנפיים התמעטו? יש להם כביכול, כן? שש כנפיים. שניים לחסות את פניהם, שניים לעופף ולומר שירה, ושניים לחסות את רגליהם. אז הגמרא מביאה שתי דעות, איזה כנפיים התמעטו. לפי דעה ראשונה, אמר רב חנן אלאמר בשם רב, אותם כנפיים שהאמצעיות שבהם הן מעופפות ובהם הן אומרות שירה, שאומרות שירה בהם, אלה התמעטו. כי כתיב האחה במראה של ישעיהו הוא בשתיים יעופף. ובסמוך כתוב, וקרא זה אל זה ואמר. דיינו שבאותם שתיים שהוא מעופף הוא גם אומר שירה. וכתיב, פסוק אחר, התעיף באותם שהוא מתעופף, עיניך בו ועינינו, שזה רמז שבאותם שהוא מעופף, הם אלה שנחסרו בזמן שאין בית מקדש. אז לכן, לפי רב, הכנפיים האמצעיות נחסרו. רבנן אמרי, לא. הכנפיים שהתמעטו זה הכנפיים שלמטה. אותן שמחסות בהם את רגליהם. מה שכתוב בישעיה, הוא בשתיים יחסה רגליו. שנאמר אצל יחזקאל, שהוא ראה, ורגליהם של החיות, רגל ישרה, איך הוא יודע שהיא רגל ישרה, שהיא לא יכולים לשבת, הם לא יכולים לכופף את רגליהם, אלא צריכים תמיד לעמוד. מנין הוא יודע איך נראים רגליהם של חיות הקודש? או של השרפים? ואילו דאימהות, אם לא שהם נחסרו בזמן החורבן, מנהו הידע, מנין יחזקאל ידע את מראה כביכול רגליהם של חיות הקודש? אלא סימן שמתמעטו. הגמרא מנסה לדחות דיל מה דיגלי וחזילי. אולי הכנפיים נפתחו ואז הוא ראה את רגליהם. דהי לא תימה אחי, אם תרצה לומר שאין דבר כזה שהם נפתחים, אז איך כתוב הוא דמות פניהם פני אדם? איך הוא ראה את דמות פניהם? הרי הם מכוסות בכנפיים, אז מה תגיד אחי נמי דאימות? אם הוא ראה את פניהם סימן שנתמעטו כנפיהם? ודאי שלא. הרי חייב להיות שרק שני כנפיים התמעטו. אלא מה? לכאורה צריך לומר, דאגלי וחזילי. חייב להיות שהכנפיים, אפילו כשהכנפיים קיימות ולא נחסרות, עדיין אפשר לראות את פניהם, אז יש שמגלים את פניהם, שהכנפיים נפתחים כביכול. אז החנמי, גם לגבי מה שהיה שתיים שמחסר רגליו, אפשר גם לבאר לכאורה דאגלי וחזילי, שהסיבה שיחזקאל ראה שרגליהם רגל ישרה, זה כי כביכול הכנפיים התגלו והוא ראה את רגליהם. עונה הגמרא, לא, זה לא יכול להיות. זה לא דומה. אחי אשתא וכי זה דומה, זה שראה את פניהם לזה שהוא ראה את רגליהם, זה לא דומה. בישלמה פניו של תנאים של חיות הקודש, אורח ערה לגלויי כמה רבי, זה דרך ארץ לגלות לפני רבו, אז לכן הוא ראה את פניהם של חיות הקודש, למרות שיש להם כנפיים, יכול להיות שהם גילו את פניהם. אלא קראי רגליהם, אם היה להם כנפיים לחסות רגליהם, הם לא היו מראים את רגליהם. למה? לאו אורח ערה לגלויי כמה רבי, זה לא דרך ארץ לגלות את רגליו לפני רבו, אז אם הוא ראה את רגליהם, זה אומר שנחסרו הכנפיים שמחסות את רגליהם. כתוב אחד בספר דניאל אומר, שיש סכום לצבא מעלה. אמנם סכום גדול, אבל יש לזה סכום. אלף אלפים, היינו מיליון, ישמשו ני. וריבו רבבן, שכל ריבו זה 10,000, ריבו רבבות, קדמו יקומון, יעמדו לפניו. לנו יש סכום. וכתוב אחד אומר, היש מספר לגדודיו, אין סכום לצבא מעלה. אחורה זה סותר. תרץ את הגמרא, כמה תירוצים. תירוץ ראשון, לא קשיא. כאן שאין מספר בזמן שבית המקדש קיים, כאן שיש מספר בזמן שאין בית המקדש קיים, בזמן דניאל כבר נחרב הבית, כביכול שנתמעתה פמליה של מעלה. תניא, תירוץ אחר, רבי אומר משום אבא יוסי בן דוסאי, מה שכתוב שיש מספר, 1,000 ישמשו ני, זה מספר גדוד אחד מכל הגדודים שלו, אבל כמה גדודים יש לו? ולגדודיו אין מספר. ועל זה נאמר, אין מספר. רבי ירמיה בר אבא אמר, תירוץ שלישי, מה שכתוב 1,000 ישמשו ני, את מי הם משמשים, אותם 1,000? זה לא כל פעם היה של מעלה, אלא רק לנער דינור, לנער של אש, שנאמר, נער דינור נגד, דיינו נמשך, ונפק, ויוצא מן קדמוי מלפניו, 1,000 ישמשו ני. וריבו רבבן קדמו יקומון, ו1,000 משמשים אותו, וריבו רבבות עומדים לפניו. זה כנגד, זה לפני נער דינור, אבל פמליה של מעלה באמת אין מספר. כיוון שדיברנו על נער דינור, שואלת הגמרא, מאיכן נפיק? מאיכן יוצא נער של אש, נער דינור? עונה הגמרא, מזעתן של חיות הקודש, שהן נושאות את כיסא הכבוד, כביכול הזעה שלהם, שהן מזיעות ממסע כיסא, זה נוצר הנער של אש של נער דינור. ולהיכן שפיך, להיכן נשפך נער דינור, שהשם יצילנו, אמר רב זוטרא בר טוביא, אמר בשם רב, על ראש רשעים בגיהנום, שנאמר, הנה שערת השם, רוח שערה של השם, חימה יצאה בכעס, והשער הזה מתחולל על ראש רשעים יחול. ודורשים שזה הכוונה, על הנהר דינור, נהר של אש, שנשפך על ראשיהם. ורבך אבא יעקב אמר, נהר דינור שופך על אותם נשמות של רשעים, שמכונים אשר קומטו, קומטו הכוונה נגזרו, נשון גזרה, שמתן תורה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת אחרי 1,000, כמו שהפסוק אומר, דבר ציווה ל1,000, אחרי 1,000. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ראה, שאי אפשר להעמיד עולם 1,000 בלי לתת את התורה. הקדוש ברוך הוא היה חייב להוריד 100,000 תת כעד דורות, שזה תף זה 400 ועוד תף זה עוד 400 זה 800 ועוד קוף זה עוד 100 זה 900 עין דלת 74 974 דורות, זה 1,000 פחות 26 יוצא 974 דורות, שהם אשר קומטו נגזר עליהם להיברא, אבל הם לא נבראו בסוף. הם היו צריכים להיברא לפני בריאת העולם, ואז הם, דיינו 974 דורות, ועוד 26 דורות שבאמת כן היו, מאדם הראשון עד נוח זה 10, מנוח עד אברהם אבינו זה עוד 10, ואברהם אבינו עד משה רבנו, שהוא כבר קיבל את התורה, היו עוד 6. אברהם, יצחק, יעקב, בנו של יעקב לוי, בנו של לוי קהת, ובנו של קהת היה אמרם, ואז זה היה ה6. משה רבנו כבר היה הדור השביעי, שהוא כבר ניתנה תורה, אבל 26 דורות עד אמרם היה לפני שניתנה תורה. אבל היו אמורים להיות 1,000. מה עם 974 דורות הנוספים, נגזר עליהם להיברות, ובסוף הם לא נבראו. ולא, ועליהם נשפח הנהר של אש, נהר דינור. שנאמר אשר קומתו, נגזר עליהם להיברות, ולא את שהם נטרדו מהעולם מהזמן שראוי להם, ובסוף הם נבראו שלא בזמנם, כמו שהגמרא תביא בהמשך, מתי הם נבראו ומי הם. נהר יוצק יסודם, הנהר דינור מוצק עליהם, ואלה רשעים, כל 974 דורות האלה. תניא אמר רבי שמעון החסיד, אלו 974 דורות שנגזרו להיברות קודם שנברא העולם, כדי שביחד עם ה-26 דורות תינתן התורה לאלף דור. ובסוף הם לא נבראו, כי הקדוש ברוך הוא ראה שאי אפשר שהעולם יתקיים כל כך הרבה דורות בלי תורה. מה הקדוש ברוך הוא עשה עם אותם 974 דורות? עמד הקדוש ברוך הוא ואותם נשמות שתלן בכל דור ודור. והנשמות האלה הן אין עזי פנים שבדור. נחמן בר יצחק אמר, מה שכתוב אשר קומתו, זה לא נאמר על הרשעים, אלא זה נאמר לברכה הוא דכתיב. ואלו תלמידי חכמים שמקמתים עצמם, הכוונה מצערים את עצמם על דברי תורה בעולם הזה, ונהר יוצק יסודם נאמר לברכה, שהקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם מלשון סוד השם ליראיו, ועד כאן דף י"ג.